tu peux pas la bloquer la force là. C'est la nouvelle. Comme il y a mes courroutes, il y a Hassel, Rochet Amidot à Elou, Torah, Rodagun, Trasadim, et ma Avot. À notre ennemi à la tête, souvent. Vetedar, qui est louche le chat de Varim, chez ma Torah, va à Roda ou Minutra Sadim. Et mon chez Ayou, et louche le chat de Varim, chlocha Moudé Olam, nit nous le chlocha Avot, chez Abraham, Mitzra et Yaakov, chez Gamken, Yesodot, Vabot à Olam. Donc, Ayou la Nukama Abdamot, Kra. ותוך כדי לימוד אפשר לחזור על נקודה זו אחר בטח. ולכך ראוי שיהיה להם אלו שלושה דברים שהם יסודות ועמודים לעולם. וזה כי תמצא גמילות חסדים שהיה מידת אברהם, כמו שמבואר בכתוב שהיה זריז בכל גמילות חסדים, דהיינו קבלת אורחים. זה מובן, כן? בבניין של הנפש, של, נאמר, של נפש הצדיק האמיתי שמתחיל באברהם אבינו, אז המידה הראשונה לפי הסדר הקרונולוגי וגם הסדר המידות עצמם, זה מתחיל בבניין מידת החסד. זה מובן? גם אפשר לזכור את הפסוק שהביא המהר"ל גם כאן, גם כן מקודם, עולם חסד יבנה. התחלת בניין העולם זה בחסד. ולמנו מכבר בהקדמות הקודמות שאברהם לא נקרא עוד ישראל עד שאנחנו מגיעים בשלב השלישי, יעקב שנקרא ישראל, ולמפחיה מידתו של אברהם נקראת גם כן חסד של אמת, חסד של ישראל, לומר אז ישראל, אז אברהם מקבל את השם ישראל. כמובן זה ההתחלה, אבל ההתחלה צריכה להיות בחסד, ונחזור על דברים האלו אחר כך גם כן. וכן ממה שכתוב אומר, ויתה אשל בבאר שבע ודחשו זל פונדק או פרדס, למר כדי יתלה ולמר כדי יתלה. שני הסברים שסוף סוף כמעט זהים זה לזה. כשהפסוק אומר ויתה אשל בבאר שבע, זה כבר רמז ש בהתנהגות שלו, במידותיו, אף על פי שלא היה לו שום חובה, שום מצווה בזה, בהתנהגות שלו, בכל מקום שהיה מגיע, הוא היה מכין קבלת אורחים וקבלת פנים לאורחים, הכנסת אורחים. וכתיב, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. יש לנו עוד פסוק שמזהה אברהם לפי מידת החסד. תיתן זה לא רק לתת, אלא להכיר שזה נמצא בו. תיתן אמת ליעקב. המהר"ל אמר בהתחלת הקטע הזה שני דברים, אותם שני דברים בבת אחת. מכיוון שהיה מסוגל למידת החסד, אז קיבל את מידת החסד האמיתית. ודבר שני, הפסוק מודה שהחסד האמיתי הוא חסד לפי אברהם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. באותו פסוק יש רמז לשלושה אבות. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, כאשר נשבחת לאבותינו מקדם, פה יש רמז למידתו של יצחק. כי כאשר נשבחת לאבותינו, שבועה זה קשורה ליצחק. אשר קראת את אברהם, ושבועתו ליצחק. ושבועה זה קשור למידת הדין, זה מידתו של יצחק. ולכן באותו פסוק אנחנו מוצאים רמז לשלושות המידות האלה. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. ודבר זה מבואר ואין להאריך כלל. יצחק זכה במידת העבודה, שהרי הקריב עצמו על גבי המזבח. ולפני כמה שיעורים, אני לא זוכר, למדנו כבר את זה בקצת יותר דין. ובמדרש, יש מדרש כזה, אותו היום שהעלה אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח, תיקן הקדוש ברוך הוא שני כבשים, אחד בשחרית ואחד בן ארבעים. זאת אומרת, מכיוון שיצחק הסכים להיות הצדיק של מידת העבודה, והעבודה היא הקורבן, שכים את זה. אז לפני מידת הדין, כי מידת הדין היא שתובעת את הכופר נפש של הבריאה. לכן מי שמגלה פני הקדוש ברוך הוא בבחינת אלוקי יצחק, פחד יצחק, מידת הדין, זה אותו דבר, כן? והוא, אז מכיוון שהיחס שלו מבחינת בריאה זה בעיקר היחס למידת הדין, אז להיות צדיק באותו מובן זה להיות מוכן לפדיון הנפש, לפני מידת הדין. כי מידת החסד משפעת, נותנת, ויש צדיק באותו פחצוף שמי שמכיר מגלה את פני הבורא כמשפיע, והוא נקרא אלוקי אברהם. אז אברהם הוא הצדיק של הפנים האלו שנקראים אלוקי אברהם. זה שלב הראשון, ואחר כך מתגלה השלב השני. החיים שהבריאה קיבלה במתנה, בחסד, צריך לזכות בה, צריך לשלם כופר נפש, ועד כאן אין שום רמז לשום חטא. זה כופר נפש, זה לא כפרה במשמעות ההיא, כן? אלא כדי שאני אקנה את נפשי, אני צריך לשלם אותו, אני צריך לבדות אותו, לבדות אותו דווקא מהחסד הקודם. יש רגישות דתית שהיא רגישה רק לשלב הראשון. למשל, יש הרבה דתות שכשמדברים בבורא עולם, מדברים רק לפי מידת החסד. זה שלב הראשון, הוא שלב אמיתי. אבל מהו הצד הלא אמיתי בזה שלא מגיעים לאמת, לאיחוד כל המידות בבת אחת? ולכן זה לקח שלבים כדי לבנות את הנפש של הצדיק. שלב ראשון, הצדיק של מידת החסד, שהוא מכיר בחסדי הבורא. וכל מי שהוא מכיר בחסדי הבורא, הוא כבר בבחינת מאמין באלוקי אברהם. אבל זה עוד לא אלוקי ישראל. זה מובן? השלב השני, זה כבר, אם אפשר להגדיר את זה ככה, התבגרות של העולם. אנחנו יוצאים מהשלב הראשון, שהוא כולו חסד, ומגיעים למדרגה שנייה של הצדיק, ואף על פי שהיו זהים בפרצופיהם, יצחק היה דומה לאברהם לפי המדרש, מבחינת תוכן, עצמות, נפשו, זה צדיק אחר לגמרי, צדיק לפי מידת הדין. אז מהו הסימן שהוא צדיק לפי מידת הדין? שהוא מוכן מלכתחילה, כדבר מובן מאליו, להקריב את עצמו לפני מידת הדין. כי הוא מרגיש את אמיתת הבורא דווקא באותו פרצוף שנקרא מידת הדין. ולכן אלוקי יצחק נקרא במקרא פחד יצחק. מי שמגלה את מידת הדין, מגלה אותו באותה פחד וחרדה. כי מידת הדין לחוד זה משהו מפחיד לגמרי. כי לפי הדין, אני לא רוצה לומר לפי האמת, כי האמת זה גם חסד וגם דין, כן? בעברית, בלשון הקודש. אלא לפי הניתוק של מידת הדין, הצד המוחלט של מידת הדין, הדין, מבקש את הכל, כי צריך לשלם את הכל. כדי לשלם מה שקיבלתי מהבורא, היש, אין לי שום מטבע אחר אלא עצמי. אלא היש עצמו. זה מובן? ולכן, עמידת הדין כשל עצמה, אם הייתה לחוד שולטת על העולם, היא מבקשת הכל. אין שום קורבן אחר, אלא אני עצמי. אין שום תחליף. כשאלוקי אברהם מתגלה, אז הוא מקבל תחליף הרעיל הזה. כן? אבל זה במצד החסד. מצד מידת הדין אין שום תכלית אפשרית. כופר נפש זה נפש. זה חידוש של התורה שאפשר להקריב כופר נפש במקום הנפש. זה בא מצד תורת חסד ולא תורת הדין. תורת הדין מבקשת ולכן אנחנו נוצאים בהרבה דתות לפי הטבע, שהם היו מקריבים את עצמם. מכיוון שלפי השכל הטבעי, הקורבן האמיתי זה להקריב כל, את עצמו. כי אין שום מטבע אחר כדי לשלם את זה. זה מובן. אם אני צריך לשלם את המחיר שמה שקיבלתי דהיינו אני עצמי, אין שום כופר נפש אלא אני עצמי. אחר כך נלמד איך כל המצוות באים כלא תחליף אלא כתמורה, כן? לקורבן ממש. כל המצוות זה סך הכל של הקורבן הזה. בכל מצווה אנחנו מקריבים כופר נפש של נקודה אחת של הנפש. זה מובן? זה נלמד כשנדיר לה, רק דקה, לתפילות של ראש השנה, בעיקר גם יום הכיפורים במנחה, המקום שתופסת עקדת יצחק בראש השנה, שזה יום הדין. וכשנגיח, באותה נקודה נראה, שכל התורה כולה היא, בבחינת מצוות, באה כתמורה לעקדת יצחק. זה מובן. ולכן, מה שאנחנו לומדים באותו מדרש, אני חוזר למדרש, אותו היום שאלה אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח, תיקן הקדוש ברוך הוא שני כבשים, אחד בשחריד ואחד בנעל רעים. זאת אומרת, עבודת הכפרה באה, זה עולת התמיד, כן? באה כתמורה לעקדת יצחק, בזכות עקדת יצחק. אתם זוכרים את מה שאנחנו מתפללים בראש השנה בעיקר, ועקדת יצחק היום לזרעו תזכור. זאת אומרת, הקורבן האמיתי זה עקדת יצחק. כשהמלאך התגלה לאברהם ואמר לו, אל תעש לו מאומה, זה דרך מידת החסד. זה אלוקי אברהם שמתגלה לאברהם. כן? מכיוון שכבר זה ברור שיצחק היה מוכן להקשיב את עצמו. וזה כל מה שהיה דרוש. אם היה מוכן לשלם כופר נפשו. מכיוון שהיה מוכן, הכופר עצמו, זאת אומרת, השחיטה של הקורבן לא היה צריך. מכיוון שזה סותר את כוונת אלוקי אברהם, שהוא הבורא. זה מובן? אולי אני אלך לאט לאט. הבורא רצה לברוא בריאה. אבל כשהבריאה יהיה לה יסוד לפי הזכות להתקיים בקיום, אז היא צריכה לשלם את כופר נפשה. אבל זה מספיק שיצחק היה מוכן לזה. מכיוון שבבחינת אלוקי אברהם המטרה הייתה לא שיצחק יחזור לעין, אלא דווקא שיצחק יתקיים, מכיוון שאלוקי אברהם הבורא רצה להשפיע, לא לקבל. זה מובן? טוב. כן. רגע. אולי קצת בקול רם.
מסירות נפש
שייכת
לעבוד.
זאת אומרת, פה יש לנו הגדרה של המסירות נפש האמיתית. מסירות נפש האמיתית זה פשוטו כמשמעו. מסירות נפש, זאת אומרת, אני מוכן לאותו קורבן. זה מסירות נפש.
זה כבר אחרי, זאת אומרת, זה אחרי, ההגדרה הזאת, אם אפשר לומר, זה כבר הגדרה של חסד אברהם.
לא. מכיוון שאנחנו, לא, פה יש נקודה עדינה, שאני רוצה להראות לעצמם. מכיוון שלמיתו של הבא, הבורא האמיתי, האל האמיתי, הקדוש ברוך הוא האמיתי, הוא קודם כל אלוקי אברהם, מי שרוצה לתת, אבל כדי שמי שיקבל, יקבל באמת, הוא צריך לשלם בזכות שלו, בזכות קיומו. ולכן החלק השני, אלוקי יצחק, זה רק הראי בין אברהם ויעקב, בין חסד ואמת. כדי שהחסד יהיה אמיתי, אז אני צריך לגלות, לתת הוכחה שאני גם כן צדיק של מידת הדין. אבל הכוונה של אלוקי אברהם לא הייתה שאברהם ישחוט את בנו, אלא שיקריב את בנו. כן? יש לנו הרבה מקורות שמסבירים לנו את זה, כי לא הנביא אומר, זה בירמיהו הנביא, כי לא ביקשתי ולא עלתה על ליבי. אלוקי אברהם לא רצה שאברהם ישחוט את בנו, אלא ועלה הוא שם לעולה. זה ביטוי אחר בהלכה, השחיטה ממש אומרים עשו עולם, לא העלות עולם. תראו את זה במלבים על הרשת הגלנית. ולכן המסירות נפש צריכה להיות אמיתית. מי שמתכוון למסור את נפשו צריך להתכוון עד הסוף. אם לא כן זה לא אמיתי. וכל מסירות נפש זה לוקחת בחשבון שיש סיכון של הסוף הזה. כן? וזה תוכן הניסיון, מכיוון שהזמן של ההבחנה הזו, של הניסיון הזה, ואלוקים ניסה את אברהם, הגיע, אז אי אפשר לסמוך על הנס, לשון ניסיון, כן? אי אפשר לסמוך על זה. כאילו זה עלול לקרות, כן? אבל זה היה לפני מידת הדין לחוד. אבל האל האמיתי זה לא מידת הדין לחוד. אלוקי אמת זה לא מידת הדין לחוד. זה קודם כל אלוקי אברהם שרצה לברוא את הבריאה. ולכן כשהמסירות נפש היא אמיתית, אז דווקא הקדוש ברוך הוא מתגלה כאלוקי אברהם ואומר אל תעש לו מאומה, כי אתה ידעת. זה מובן? ולכן מפה באה הטעות של הגויים שמדברים על עקדת יצחק כאילו זה קרה. כן? יש מדרש אחד שרומז לזה, בעיקר בזוהר, שדווקא שרה אמנו מתה מכיוון ששמעה את זה. אבל צריך לדייק את זה, ויש דרשה ארוכה בשלה, שני לוחות הברית על זה, בפרשת וירא דווקא, שהחלק של הנפש, של הנשמה, צריך להקריב אותו. זאת אומרת, הוא איבד את החלק הכי גרוע, נאמר, של מדריגות הנשמה, שנקרא נפש. לפני העקדה הוא היה גם כן בעל נפש, אבל אחרי העקדה הוא היה ממדרגה יותר גבוהה. באמת הנפש שלו עלתה למרום, אבל זה רק על הנקודה של הנפש. זה מובן? זה רק ברמיז. ולכן לפי הפסוק הנפש החוטאת היא תמות, רק הנפש, לא המדרגות העליונות. ולכן השלב הראשון זה גילוי פני הקדוש ברוך הוא כאלוקי אברהם, מידת החסד, ויש הרבה דתות שנשארות בשלב הזה, כן? בשלב הראשוני הזה. אחר כך השלב השני, מידת הדין, ומידת הדין כשלעצמה זה פחד יצחק, כי אין פשרה עם מידת הדין. מסירות נפש צריכה להיות אמיתית עד הסוף. וזה הנושא של הכוונה צריכה להיות ככה. ואחר כך בשלב השלישי, שהוא השלב של ייחוד שתי המידות האלו, ואז, ודווקא אז, הקדוש ברוך הוא מתגלה כאלוקי ישראל. זה מובן?
מה הפסוק של אלוהי ישראל? למה הוא
מחכה? אמת. דיינו רחמים, כן? לא הבנתי כל כך את השאלה.
השאלה שוב עם מסירות נפש, אז כבר במידה הזאת אין מקום, אין ציפייה למסירות נפש? מה ההתנהגות של האדם?
לפני מידת הרחמים.
כן.
ברור שזה מסירות נפש. כי אותה מידת הרחמים יש לה ממד של דין, כן? אבל מבקש רחמים. תוך כדי מסירות נפש הוא מבקש רחמים. אבל לפני מידת הדין לחוד, ויש דתות כאלו, אין מקום לבקש רחמים. הוא מוסר את נפשו בלי שום, איך אומרים, אפשרות של תפילה לפני אל מלא רחמים. אפשרות מלא דבר. זה מובן? יש, פה יש הבדל מהותי בין דעת השם לפי היהדות ודעת השם לפי שער הדתות. מי שרואה בשם רק מידת החסד, זה מידה אמיתית, אבל זה לא אלוקי אמת. מי שרואה בשם רק מידת הדין, זה מידה אמיתית, אבל זה לא אלוקי אמת. צריך להגיע לשלב, לשלב יותר עליון של יעקב, כן? כדי שאלוקי אמת יתגלה. עם שתי הכוונות האלו בבת אחת, מי שרוצה להשפיע, לתת חסד, אבל זה רציני, וכדי שהבריאה תקבל בזכות, היא צריכה לזכות בזה. גם זה וגם זה. ולכן יש שלבים, למשל, בחיי האדם, בחיים הפרטיים של האדם. לפני הבר מצווה, זה רק מידת החסד. אחרי הבר מצווה, מתחילה כבר מידת הדין. ובבגרות האמיתית, אז זה מידת האל. זה מובן. ולכן הגמרא אומרת, עד הבר מצווה, יש לו לאדם רק יצר הרע. והוא חי בחסדי השם. אחרי הבר מצווה זה היום שמתחיל להתנוצץ בו, אם אפשר לומר את זה ככה, יצר הטוב כבר. הוא צריך לזכות דרך יצרתו לפני מידת הדין. אז הוא מגלה מידת הדין. ובניסיון של החיים הפרטיים אנחנו רואים שהילד עד הבר מצווה חי בעולם שכולו אלוקי אברהם. אחר כך, אחרי המצווה, אנחנו שכחנו את זה, אבל מי שחי את זה, חי את זה. בגיל הזה, כן? אז הוא מגלה בפחד שיש עוד ממד אחר שהוא מידת הדין. והוא נמצא בפחד, בשלב של יצחק. לכן נקרא נער, עוד, כן? ועד כשמגיע לשלב השלישי, אז הוא לפני אלוקי אמת, והוא מקבל את שם ישראל, כמו שאומר את זה. זה יותר מידת? כן.
יש
עוד על גיל
20.
מה?
יש עוד על גיל 20, אדם כל
מיינש. טוב, יש מדרגות. יש מדרגות ל... תלוי על איזה, באיזה חטאים זה מדובר. יש גם מדרגה עד גיל 40, כן? לא רגילים לומר לפני הצעירים, כי... טוב. כן, רק דקה, היא קודם.
קודם
נאמר
שכאילו כופר הנפש אמיתי יכול להיות רק הנפש. אבל אם זה כופר, זה כבר לא יכול להיות עצמו, כי אחרי את העסקה כאילו לא נעשית.
לאו דווקא. אני רוצה לדייק.
אם אני מעבירה את הנפש שאני קיבלתי, איזה כופר אני משלמת? אני מעבירה את מה שיש לי.
נכון, זה הכופר האמיתי. אין שום מחיר אחר שאני יכול לשלם.
אבל על מה אני אשלם אותו?
מה?
זה רק מה שנגידה לי.
זהו, אז מי שרגיש רק למידת הדין, לחוד, זה האמת שלו. זה מה שצריך לגלות. השאלה שלך, היא שאלה של יהודייה. זאת אומרת, את יודעת שהשם אחד הוא גם מידת החסד וגם מידת הדין וגם מידת האמת, כן? אבל מי שמגלה באלוקות רק מידת הדין, זה הגורל שלו. זאת אומרת, התורה מסבירה לנו מהו הקורבן האמיתי. להיות, זה כופר נפש. אבל אחר כך הוא מגלה לנו מהו הקורבן האמיתי לפי התורה, לא לפי מידת הדין לחוד. זה מובן? זאת אומרת, לפי הדף הטבעית, זוהי הקורבן האמיתי. אבל הדף הטבעית היא טועה. כי האמת של העולם שלנו, זה לא רק מידת הדין. השם הוא האלוקים. הם חושבים כאילו האלוקים הוא האלוקים. אם האלוקים הוא האלוקים, יש רק מידת הדין ששולטת. אבל השם הוא האלוקים. אז האלוקים שלהם זה אלוקים אחרים. האלוקים האמיתי זה השם שהוא האלוקים. כי המידה האמיתית זה מידת האמת, ייחוד שתי המידות. ולכן אנחנו רואים מצד אחד ישמעאל שמכיר רק במידת הדין, מצד שני הנצרות, עשיו, שמכירה רק במידת החסד. כן, כן. זה לא אומר שמידת החסד זה לא אמיתי, זה אמיתי. זה לא אומר שמידת הדין זה לא אמיתי, זה אמיתי. אבל לומר שהשם אחד הוא רק זה או רק זה, זה הטעות שלהם. זה קצת יותר מובן, כן? ואני מתכוון למשל, אני חושב על כל המחלוקות, איך אומרים, דיספיטציונס, איך אומרים את זה? מחלוקות. מחלוקות בין אנשי דת תיאולוגים, כן? של היהדות ושל הנצרות, אם מידת החצד זה אמת, או מידת הדין זה אמת, שתיים זה אמת, אבל הטעות כשזה כזה לחוד, אם זה לחוד, אז זה לא אמת. זה מובן. זאת אומרת, מידת החסד זה מידה אמיתית באופן מוחלט. והחסד האמיתי הוא החסד המוחלט, חסדו של אברהם. אבל זה לא ישראל. כן? כי עולם מבוסס רק על מידת החסד, זה עולם חרב. כי זה נותן גושפנקה לכל החטאים. למשל, אנשי סדום ועמורה. מה רצה אברהם? וזה מידתו האמיתית. להתפלל לחשאים האלו של סדום ועמורה. אף על פי שהוא היה יודע שהיו אנשים חטאים ורעים מאוד, כמו שאומר הפסוק. אז בשביל מי מתפלל? בשביל אותם החטאים. זאת תפקידה של מידת האמת, סליחה, של מידת החסד. כן? אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה לו כמידת, כאל אמת, כדי להסביר לו שאי אפשר. כי לבנות עולם רק על מידת החסד, זה עולם חרב, יחרב. זה מובן. וגם כן לבנות עולם רק על מידת הדין, זה עולם חרב. אתם זוכרים, המדרש הראשון של, של כל המדרשים, שהקדוש ברוך הוא התכוון לברוא את העולם על מידת הדין, וראה שזה לא התקיים. אחר כך רצה לברוא אותו על מידת החסד, וראה שזה לא התקיים, אז שיתף שניהם וברא אותו לפי מידת הרחמים, כן?
למה לא
התקיים
על מידת החסד?
מכיוון שמעצם מידת החסד אפשר לעשות את כל החטאים, והוא בעל החסדים עם חול. ולכן זה עולם חרב, זה עולם מלא חטאים, דווקא מחמת מידת החסד. ולכן יש משמעות באיזושהי פינה של המילון, של מידת חסד, שזה חטא. כי חסד לאומים חטאת, אומר הפסוק, כן? יש חטא שנקרא חסד. חסד מופרז, חסד מוגזם, זה חטא, מכיוון שזה נותן יד לכל החטאים. זה מובן? ואנשי הסלב האדום מכירים את זה, כן? הם באים עם חסדיהם דווקא, והדגל שלהם, דווקא לחטאים, לפושעים, לחשאים, כן? זה, אבל זה מטבע החסד שהוא לחוד. החסד שהוא לחוד, זה דווקא התפקיד שלו, להגן על הרע, אפילו על הרע, נאמר. כי זה לא העניינו, אם הוא צדיק או רשע. הוא חסיד. גבי חסיד, אין הבדל בין חסיד או רשע. ולכן, מידת החסד שהיא רק חסד, נותנת בסיס לכל החטאים בעולם. זה מובן. בהפך.
נותנת מקום.
לא רק מקום, לגיטימיזציה. לגיטימיזציה. אם המידה היחידה בעולם היא מידת החסד, אז אני זכאי לעשות את הכל, כי זה מהחסד, לתת לי לעשות את הכל. הכל דהיינו הרע. ובהפך, אם מידת הדין הייתה לחוד, אין מקום לתשובה. מהחטא הראשון הכל עבוד. כן? וזה דווקא התזה, איך אומרים את זה בעברית, של הנצרות. לפני מידת הדין, אנחנו עבודים. מהחטא הראשון זה עבוד. כי אם מידת הדין הייתה לחוד, אפילו המושג של תשובה, אין לו יסוד, לא שכלי, ולא אינטלקטואלי, ולא מוסרי, ולא... כן? לפני מידת הדין, תשובה זה אי צדק. עשה עבירה, ואתה בא לחפר על זה, כן? זה מובן, כן? ולכן כן, דווקא, אנחנו רואים ש... דיברנו על זה אולי כבר בשיעור הקודם. דת שהיא מבוססת רק על מידת החסד, לא צריכה גילוי תורה מן השמיים. דת שמבוססת רק על מידת הדין, לא צריכה גילוי תורה מן השמיים. דווקא ישראל, שהוא חפץ בתורה של השם אחד, של אל אחד, של ייחוד המידות, הוא צריך גילוי של תורה מן השמיים. מכיוון ששתי מידות האלו, ששתיהם הן אמיתיות, הן סותרות זו לזו. איך להתנהג? מכיוון שאם אני מתנהג כצדיק לפי מידת החסד, ואולי זה נקרא חסיד, כן? אני לא חושב, חסידות זה משהו אחר. אבל כצדיק של מידת החסד, אז אני עובר על התורה של מידת הדין. אני רשע גבי התורה של מידת הדין. זה מובן? ואם אני מתנהג לפי תורה של מידת הדין, אז אני עובר על התורה של מידת החסד. איך אני צריך להתנהג? זה בעיה. שאין לה פתרון לפי השכל האנושי. אי אפשר בכוחות השכל האנושי להגיע לתורה האמיתית, ולכן צריך תורה מן השמיים. ואני חושב שזכרנו את זה בשיעור הקודם, לפי פירושו של רש"י, כשמביא אותו המהר"ל, כי במילה שמיים יש הסבר של המדרש, יש כמה הסברים, אבל הסבר אחד, במילה שמיים יש ייחוד של אש ומים. אש ומים ושמיים. ולכן, מכיוון שאש מסמלת מידת הדין, ומים מסמלת מידת החסד, לפי המקובלים, זה לא עניין של סמל. אש זה מידת הדין, מכיוון שמידת הדין היא אש, כן. מידת הדין מתגלית באש בעולם העשייה, כן. ומים זה מידת החסד, מידת החסד מתגלית במים בעולם העשייה, כן. אז על הארץ, אש ומים זה תחתי לסתכל. בשמיים יש שלום ביניהם. ולכן זה הפשט של תורה מן השמיים, מייחוד המידות. זה מובן? ויש הרבה חמזים במדרשים שהאבות נקראו שמיים. כשרוצים להבין למה, כדי ללומר עירת השם אומרים עירת שמיים, כן? אז ההסבר של המקובלים הוא כי האבות נקראו שמיים. ולכן זה עירת השם לפי המידות של האבות. זה נקרא עירת שמיים. וזה מובן, כן? ולכן, שוב אני חוזר, בסדר הקרונולוגי, אברהם זה עוד לא ישראל, אבל הוא אברהם, הצדיק של החסד האמיתי. יצחק זה עוד לא ישראל, אבל הוא יצחק, הצדיק של הדין האמיתי, כן? ומכיוון שהם מאותה משפחה שסופה לקרי ישראל, הם מכוונים לפי קו של ייחוד המידות, אז בא השלישי, וזה הנס הכי גדול, יעקב, בנו של יצחק, בנו של אברהם, שמידתו אמת, ואז הוא מקבל את השם ישראל, ואז למפרע, גם יצחק וגם אברהם שייכים לישראל. זה מובן. אבל אברהם, לחוד, זה אלוקי אברהם, זה עוד לא אלוקי ישראל, וכן הלאה. ולכן אנחנו מתפללים לאלוקי אברהם, ואלוקי יצחק, ואלוקי יעקב. זה אלוקי ישראל. בבוקר הכוונה היא יותר לאלוקי אברהם, כי אברהם הוא שתיקן את תפילת שחרית, כי מידתו מידת החסד והיא מידת של הבוקר. ומנחה מתפללים יותר בכוונה לאלוקי יצחק, כי יצחק תיקן את תפילת מנחה שמקומה בצהריים, זאת אומרת במידת הדין, כן? ובערבית מתכוונים לאלוקי יעקב, ולכן תפילת ערבית רשות לפי הגמרא, אפילו שלפי הלכה היא חובה, מכיוון שעוד אנחנו בתהליך של יעקב מקבל שם ישראל. כשמגיעים לשלב, למדרגה של ישראל, אז אפשר להתפלל לאלוקי ישראל. יצחק לא מתפלל לאלוקי יצחק, הוא מתפלל לאלוקי אברהם. יעקב לא מתפלל לאלוקי יעקב, הוא מתפלל לאלוקי אביו אברהם ואביו יצחק, לפי המקרא, כן? כי הן בקדושיו לא יאמין. עד יום המיטה אפשר לדעת אם הצדיק הוא צדיק אמיתי, כן? ולכן אפשר להתפלל רק לאלוקי האבות. אם אנחנו עוד, וזוהי האמת ההיסטורית, בשלב השלישי, יעקב שמקבל את שם ישראל, אז רבי שמעון בר יוחאי, ולא לחינם שזה רבי שמעון בר יוחאי, הוא שאמר בגמרא תפילת ערבית רשות, כן? זה מובן? אז ההלכה היא לא כרבי שמעון בר יוחאי, מכיוון שכבר אנחנו יודעים שמגיעים לשם ישראל, שדווקא יעקב מגיע לשם ישראל, אז כבר קבעו בהלכה להתפלל תפילת ערבית. אבל אין חזרה בערבית. יש חזרה רק בחזרת הש"ס, רק בשחרית ובמנחה. זה מובן קצת? ונתנו רמז, זה מובא בספחו של רבי אבו דהרם, שהיה תלמידו של בעל הטורים, הוא היה חכם מספרד, שהיה תלמידו בפולין, של בעל הטורים, וכתב פירוש על התפילות, והוא נתן רמז לפי האות השנייה של שמות האבות. אברהם זה בית בוקר, יצחק זה צדי צהריים, יעקב זה עין, זה ערב. כן. וזה מובן, כן? זה רק רמז. יש הרבה רמזים כאלו, אבל זה רק, איך אומרים, מנה אחרונה. העניין הוא ככה, לכן כשהגמרא אומרת אברהם תיקן תפילת שחרית, זאת אומרת בזכותו של אברהם אפשר להתפלל דרך המידה שהיא מידת החסד, בזכותו של יצחק אפשר להתפלל דרך המידה שהיא מידת הגבורה, בזכותו של אברהם דרך המידה שהיא מידת האמת תפארת יעקב, ולכן זו המימרה של הגמרא, תפילות אבות תיקנו. הזכות להתפלל בא מזכות האבות. מכיוון שהוא צדיק של מידת החסד, אז הוא יכול להתפלל לפי מידת החסד. וכן הלאה, כן? ויש הרבה כוונות בגמרא, בגמרא כבר, בזה אני רוצה לגמור, זה רק דגש שצמים בכוונה של התפילה. אבל התפילה האמיתית היא לאלוקי אברהם, יצחק ויעקב. בבוקר יש אווירה של חסד, אז חושבים יותר על אברהם, וכן הלאה. זה מובן? אז זה החידוש של המהר"ל, בהסבר שלו, שבניין הנפש של ישראל בתקופת האבות, בניין העולם לפי המידות, זה אותו נושא, זה לא שני נושאים נפרדים, זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. מצד אחד תורת המידות, מצד שני, איך אומרים את זה? חוכמת העולם, המידות בעולם, הצד האובייקטיבי, המטאפיזי וכן הלאה, ושזה מנותק, פה יש מידות מוסריות, פה יש מידות מטאפיזיות, והוא אומר לא, קרה בהיסטוריה של עם ישראל משהו שמגלה שיש איחוד בין הנפש והיסודות האלו של העולם. וזה נקרא עמודי העולם, צדיקים מיוחדים. למה אני רוצה לדייק בזה? מכיוון שהסכנה של הטעות בזה זה ההגדרה של ההלכה. אין הלכה רק לפי מידת החסד. אין הלכה רק לפי מידת הדין. ההלכה היא צריכה להיות לפי מידת האמת. מי שנוטה לצד החסד, אומרים שהוא מקל. מי שנוטה לצד הדין, אומרים שהוא מחמיר. אבל גם כולה וחומרה, זה הגבולות, זה הממדים של ההלכה האמיתית. אבל מי שפוסק הלכה רק לפי מידת החסד, או רק לפי מידת הדין, זה לא התורה האמיתית. זה מובן. טוב, מה הייתה השאלה? לא זוכר את סדר השאלות. מי היה? טוב, זה לא משנה. אבל בקצרה, כי אני רוצה לעבור.
אני חושב שתראו לנו, מה היה הניסיון של אברהם? הרי אברהם ידע שעולה והוא חוזר. כתוב, נעלה עד כל משונה. משתעבד על השובה אליהם.
כן. אז, מה היה השאלה?
מה היה הניסיון של אברהם, אם הוא ידע שהוא חוזר, אם לא, כתב בין השובה אליהם.
כן. זה אפשר לומר בנקל, שזה היה תגובה שלו. כן? זה מה שאמר לנערים, לילדים. זה היה תפילה, כן? נבואה, כן? זה לא מונע את כל הסיפור.
התפילה זה לא...
מה? זה היה נבואה, כן? רק דקה. תשמע, אולי אני אתן כדוגמה את הדתיות של חסיד אמיתי בימינו. גם בימינו אני אומר. חסיד אמיתי בכל הדורות, אבל גם בימינו זה מובן. אולי בעיקר אם אתם פוגשים תורת החסידים של החב"ד, כן? לפי חסיד אמיתי של החב"ד, מידת הגבורה, אני לא רוצה לדעת מה זה, זה לא היה ולא נברא, יש רק מידת החסד, נקודה, כן? זה תורתם. רואים את הכל לפי כלי מידה של החסד, לא רוצים לשמוע ממידת הדין, זה לא היה ולא נברא, זה חסיד אמיתי, כן? החסיד האמיתי הזה נותנים לו תורת חסד. שומעים ממנו תורת חסד, לא נותנים לו להיות בשלטון. כי האחריות של השלטון זה אחריות לפי מידת הדין. כן? מי שרואה רק חסד איפה שאין חסד, זה מסוכן. מבינים? אתם מבינים למה אני מתכוון. אז חסידות אמיתית זה חסידות אמיתית. זאת אומרת, גבורה, דין, רע בעולם, אין דבר כזה. הכל חסדי השם. זה אמונה של כל היהדות, אבל זה התגלה פעם באחרית הימים. אבל הם רואים את זה כבר עכשיו. מתנהגים כאילו כבר עכשיו הכל זה חסד. ולכן זה שיטה ביהדות. זה לא היהדות, זה שיטה ביהדות. אנחנו צריכים אותם, כן? כדי לדעת מה זה להיות גם כן חסיד. כדי לדעת מה זה להיות גם כן חסיד, צריך לשמוע חסיד שהוא רק חסיד. זה מובן. כן. טוב, וכן הלאה. אפשר להבין מעצמכם מה זה צדיק של מידת הדין ורק מידת הדין. אוי ובוי, כן? הוא לא רוצה לשמוע ממידת החסד, לא היה ולא נברא. מה זה? אתה מדבר כמו נוצרי, מידת החסד, לא רוצה לשמוע, כן? רק שולחן ערוך, פשוטו כמשמעו, היינו קוראים להם מפיק בה. אתם יודעים בדקדוק, יש לפעמים שמים דגש בה וזה נקרא מפיק. אז רואים את המפיק ולא רואים את הה. זה מפיק בה. זה הדייקנות של... הם צדיקים, אבל לא יבואו מהם בשלטון. כי בשלטון צריך גם כן להתייחס צד החסד שיש בעולם. זה, זה מובן. טוב, עוד שאלה.
השאלה
לגבי
אברהם במעשה עתידה.
בכל רם.
במעשה עתידה, האם יש על מה שאברהם מתייחס למקרים, גם מיד הדין ומיד החכמים? הדין
משום שהוא מכיר את הדיון. אולי אני אסביר את זה בקצרה, ואולי אם אתם תרצו, בשיעור הבא, וכדאי, נלמד את אגדת יצחק. כי פה יש שאלות סביב נושא מיוחד, כן? רק בקצרה. אברהם אבינו מכיר את בורא העולם רק במידתו של חסד. מידת האלוקות, הוא לא מבין מה זה. הוא לא שייך לזה. הוא לא רוצה לראות ולא רוצה לשמוע, כן? הוא שהתחיל באותה מידה, ויש לנו כלל ביהדות. מי שמתחיל ככל צופייך, כצופה במחנה, מי שמתחיל במידה אחת, תפקידו הוא לגלות את המידה ההיא לחוד ובממדים של הפחזה, כן? כי מכיוון שהוא הראשון, הוא מורה דרך, אז צריך לדעת שאחר כך ההלכה היא לא תהיה כמותו, כן? אבל הוא צודק במידתו. המידה שלו צריכה להיות ככה, מכיוון שהוא מגלה משהו חדש. זה מובן? ולכן, זה סוד הפסוק, והאלוקים ניסה את אברהם. המדרש חוזר על זה ואומר, והאלוקים ניסה את אברהם, כתיב, ולא כתיב, והשם ניסה את אברהם. השם יודע שאברהם הוא צדיק של חסד. אבל מידת הדין היא רוצה לדעת, לגלות, לא לדעת. אם הוא גם כן, יהיה מסוגל להיות צדיק של דין, מכיוון שהוא עתיד להיות אברהם של ישראל. ואברהם של ישראל צריך להיות צדיק אמיתי. אז 9 חלקים של הנפש שלו הם כולם חסד, חלק אחד כולו דין. ויצחק זה ההפך. 9 חלקים של הנפש שלו זה כולו דין, חלק אחד זה חסד. וזה מובן. אז מהחלק הדין הזה יצא ישמעאל של אברהם, מהחלק החסד של יצחק יצא עשיו. זה נלמד אחר כך, כן? זאת אומרת, זה לא קל, זה מסובך מאוד, אבל זה פשוט לגמרי. לא, יש פה עוד שאלה, ואחר כך אנחנו, לאט לאט, ראיתי, ראיתי.
יש
את
איזשהו מקום,
איזה
בית
המוסר,
שאומר שהאדם הוא מתקיים, כי מצד אחד ישנה שאיפה מתמדת לומר שדעת האמת, מצד שני, בכל זאת, מדגישים או מגירים מה היא מידת הדין ומידת החסד כשלעצמם, ואפילו דוגמה שבתפילות היום אנחנו עוברים מחזור שבו יש רגע אחד שיש דומיננטיות של מידת
החסד
ורגע אחד שדומיננטיות של מידת הדין. האם אפשר לקחת את זה בצורה יותר...
כן, קודם כל...
הרי האם בחיי אדם, אפילו אפשר לשאול שאלה כזאת, בתולדות הבריאה, במקביל, בתולדות העולם, האם אין רגעים, אני חייב לזמן, שבהם ישנם תקופות, כמו בתקופה של היום, של חסד ושל דין, כאשר בהם גם כאילו אדם נטבע ממנו
לנהוג. יפה, יפה מאוד, יפה מאוד, ולכן צריך פוסק שיפסוק באיזה תקופה אנחנו חיים, כן? זה, הכל אני מסכים, מכיוון שיש רגעים של חסד, וזה נקרא דברי יחיד. יש רגעים של דין שזה נקרא דברי יחיד, אבל ההלכה היא אחרת. ולכן, איך אני יודע איך צריך אני להתנהג? או לפי ההלכה הרגילה, או לפי החסידות המיוחדת של חסד או של דין. לפי ההגדרה של הכוזרי, מי שנוטה לימין או נוטה לשמאל, זאת אומרת, לא התכוונתי לכוונות הפוליטיות, למרות שיש משהו דומה, אבל בהפוך, כן, בעולם הפוך, יפה, שהמקל הוא המחמיר נקרא חסיד, וגם אולי קצת לפי הרמב״ם, אם ישראל היה פה היה מדייק, אבל ייתכן מאוד שגם לפי הרמב״ם, מחוץ לדרך האמצעי, מי שנמצא או יותר בצד החסד או יותר בצד הדין נקרא חסיד, חסיד של אותה מידה. זה שימוש מילולי אחר. ולכן צריך לפי דעתי רוח הקודש כדי להחליט באיזה תקופה אנחנו נמצאים. אם צריך להתנהג יותר לפי החסד או יותר לפי הגבורה או לפי ההלכה הרגילה, כן? צריך רוח קודש. כל המחלוקות בגמרא הם לא על המשמעות של הפסוק, אלא איך צריכה להיות ההלכה, איך מצב העולם כדי שנפסוק הלכה כזה, ככה או ככה. המחלוקת שלהם הייתה מחלוקת, איך אומרים את זה, אין מושג, היסטוריוזופית אולי, איך להבין את המצב ההיסטורי, לא איך להבין את הפסוק. זה מחלוקת פוליטית בין החכמים, לא מחלוקת תורנית, נאמר. זה מובן, כן? אבל זה מסובך מאוד, כי כל איש ואיש בישראל, כל נפש ונפש, שייכת מטבעה או לקו זה או לקו זה. יש נפשות ששוך שם במידת הדין, ויש נפשות ששוך שם במידת החסד. אז כששומעים דין מתלמיד חכם, שהוא משורש הדין, לא שומעים דין, שומעים אותו, כן? כששומעים חסד מתלמיד חכם, שהוא משורש החסד, זה מהדרין, זה מתנהג לפי מידת הדין, זה קשר למידת הדין. אבל איך צריך, או ככה או ככה, נאמר, או יותר ככה או יותר ככה, כי צריך סוף סוף להתנהג לפי חכם עיניו בראשו. זאת אומרת, לפי מידת האל. טוב, עוד בקצרה, כי אני באמת מסתכל, יש לי עוד מצווה אחר כך. כן.
שאלתי בסוף השיעור הקודם, אחרי שיעור, אמרנו שתורה היא לפי האמת, אבל יש פתמים שמלכי
הגבורה
שמעו.
כן, כן. אז זה נלמד בשיעור הבא. תזכיר את זה.
כן? החידוש של המהר"ל בשיעור הזה הוא שמידות הנפש וחוקי המטאפיזיקה בעצם זה דבר.
זה יסודות העולם.
מה עם חוקי הטבע? האם אפשר למצוא בחוקי הטבע גם כן?
המתח בין מידת הדין ומידת החסד. ברור מאוד.
זה חוקי
הטבע. כן, בטבע הדומיננטיות זה האלקות, זאת אומרת מידת הדין. הדטרמיניזם, איך אומרים את זה, כן? אבל יש גם בטבע סימנים של מידת החסד. אבל החסד פעוט, מעט, גבי הדין בטבע, כן? בנפש, החסד זה מטה לקלפי חסד. החסד הוא יותר חשוב.
אפשר לומר, זה אמירה קצת מתמטית, ולא... לא שייכת, אבל שמתוך החוקיות המטאפיזית מתחלקים שני העולמות, עולם הנפש ששם דומיננטי
חסד,
ועולם הטבע ששם דומיננטי הדין.
כן, כן, וזה חוקי, וזה חוקי. מכיוון, כן, אולי את זה נלמד, תזכרו לי, מישהו לשיעור הבא, נלמד פרק יפה מאוד מהרב אברהם יצחק קוק, זכרונו לברכה, על קו היושב והעיגולים. אני רמזתי פעם, אני לא זוכר באיזה לימוד, כן? רמזתי לזה? כן, כשדיברנו על הצדיק, כן? מידת היסוד, כן? שהוא המשקל בין... טוב, אז אם מלאתי. חוקות העולם, זה נוטה למידת הדין הגמורה, כן? חיים של הנפש, זה נוטה למידת החסד הגמור. צדיק אמיתי, הוא הצדיק גם של זה וגם של זה. זה מובן? כן. וזה לא קל. וזה נקרא צדיק יסוד עולם, והיסוד זה נקודה של המפגש בין הקו ובין העיגולים. זוכרים את זה? כן. צדיק יסוד עולם, צדיק אמיתי, הוא נמצא שם ביסוד, לא רק ברוחניות או רק בגשמיות. פה יש חכם ופה יש חכם, אבל כשהוא גם של זה וגם של זה נקרא צדיק. זה מובן, כן? ולא קל להיות צדיק. טוב, עוד שאלה, וכן? לא, לא שומע. לא, כן? כן, 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 תמשיכי. אני רוצה להסביר את הכוונתי בזה. זאת אומרת, אם היינו צריכים לשלם מיד את כופר נפש, אז זה העניין של עקדת יצחק, כן? אבל אנחנו משלמים את הכופר הזה במשך הזמן. יש לנו כל החיים כדי לשלם את זה, כן? במשך הזמן. זה מובן, כן? זה, איך אומרים, לפחות איזה שטר, כן?
תשלומים,
כן? אנחנו... שורי אחרי אומרים את זה, מפחדים?
פורעים,
לא.
פורעים.
לפחות אותם, כן. כן, זה כל מצווה, זה חלק מהתשלום. כן? אם זה היה בבת אחת, זה מיטה, כן? אבל נותנים לנו את הזמן, כדי שדרך הזמן יש לנו שהות, אפשרות לשלם את זה. אז כל מי שקיים מצווה אחת, אז קנה עולמו בנקודה אחת של נפשו. זה מובן. מה? מי מידת הדין? אז פה, שוב, זה אותה שאלה של יהודיה חסידית, כן? את לא מכירה את זה, מה זה מידת הדין. אני חושב שכדאי לא ללמוד את זה. כדאי להישאר באלוקי אברהם, כן? כי זה מפחיד, כן? כשמגלים את הפנים האלו של מידת הדין, זה ממש פחד יצחק, צריך להבין את הביטוי, כן? אז אם את לא שייכת לזה, כדאי. לא הסתכל בזה. טוב, חסידה וראשים ביתה. ויש עוד שאלה, שמה? כן? אז נגמור פה. שאלה
כל שאלה, אברהם
הוא? אברהם
הוא? הוא
כן, וזה הנס. להוליד את ישמעאל זה קל, אבל להוליד את יצחק זה היה קשה. טוב. כן, זאת לדינמיטי, כן. זאת אומרת, פה נגיע לשאלה של הסדר של המידות. הסדר צריך להיות חסד, דין, רחמים. סדר אחר זה חורבן העולם. איש ממידת הדין אף פעם לא יכול להגיע לחסד אמיתי. אבל איש מחסד אמיתי יכול לעבור לדין אמיתי. אבל פה יש שני מומנטים, איך אומרים? פה שני מומנטים שונים. חסד זה חסד, דין זה דין. אם את מתכוונת לומר כחסד אמיתי זהו זה דין האמיתי, זה מיסטיקה, כן? לא, חסד זה חסד, דין זה דין. מי שהוא מסוגל לחסד, אז הוא מסוגל להגיע לדין אמיתי, לדין רפא, לא לדין קשה. מי שמתחיל בדין, אף פעם החסד שלו יהיה קשה, יהיה טהור. החסד שלו יהיה טמא, כן? זה נלמד אחר כך. ולכן יש איזה רמז אצל המקובלים, זה נקרא סוד החדר, לומדים תורה בחדר. הסדר זה חסד דין רחמים, אותיות חדר, כן? טוב, אז נחזור לנושא בשבוע הבא, בעזרת השם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי אברהם.